טוב, אנחנו בשיעור נפש הפרשה. עבודת הנפש בעקבות הפרשה, כל פעם אנחנו לוקחים איזה משהו אחד, וככה קצת מתבוננים בו, בהקשר שלו, החיים שלנו, איזושהי התבוננות קצת יותר פנימית. והפעם, אני רוצה שנעסוק במושג שמופיע גם בפרשה שלנו וגם בפרשה הבאה, בעבודת פרך. איך ניתן להגדיר מלאכה מסוימת כעבודת פרך? מה מגדיר? מה הופך מלאכה? הרי כולנו אנשים שעושים דברים, כרגע לומדים, אבל עובדים. יש פעמים שאנחנו יותר מזדהים, יש פעמים שאנחנו פחות מזדהים, יש פעמים שיותר קל לנו, יותר קשה לנו. האם ניתן להגדיר מלאכה או תכונה מסוימת שהופכת מלאכה ממלאכה רצויה וראויה ונעימה לעבודת פרך? שאלה פתוחה. כן, אילן.
כפייה.
כפייה. מלאכה שנעשית בכפייה היא מלאכת פרך. בסדר? מה זה אומר? פיזית. עבודה קשה, פיזית. נותנים לך לסחוב דברים, זה עבודת פרך. מה אתה אומר?
סבל.
לא נהנה. לא, זה כבר הגדרה אחרת. משהו שאני לא נהנה ממנו. שאני סובל בו. אז נחזור. אתה אמרת עבודה קשה פיזית. אילן, מה אתה אמרת?
כפייה.
עבודה בכפייה. ואתה אמרת משהו שאני לא נהנה ממנו, משהו שאני סובל בו. יפה. אולי נשאל עוד שאלה אחרת. איך אני נראה, או איך זה נראה כשעובדים עבודת פרך? איך, עד עכשיו דיברנו על העבודה, עכשיו טיפה נדבר על הבן אדם. איך נראה בן אדם שעובד עבודת פרך?
מבוזה.
איך?
מבוזה.
מבוזה.
פריך.
פריך.
איזה מבוזה, להפך. היה מזיע, עובד העבודה כשרואים את השלילים שלו, כמו ששזו בשמש.
אהה.
נוכלך.
כן. מה אתה אומר?
רזה.
אני שואל מבחינה נפשית, איך יודעים להבחן? אם הייתי מכין כאן סרט, אבל בלי דיבור, רק עם תמונה, בלי מייל, בלי תרגום. אבל אין, אי אפשר לשמוע קולות, רק רואים תמונה. איך הייתי יודע להבחן האם האדם שאני רואה הוא עובד עבודת פרך, או שהוא עובד עבודה שהוא מרוצה ממנה?
לפי האור בעיניים.
לפי האור בעיניים.
כפוף.
לפי הכפיפות אולי.
לפי הנחה
שווה
בצל.
שווה בצל. בפרשה הבאה, הנציב נותן לנו הגדרה, התורה עצמה נותנת לנו הגדרה, גם רש"י מביא את המפרש את הדבר הזה. ואולי זאת תהיה האינדיקציה הראשונה לדעת, אני מתחיל לפקום האינדיקציה, אחרי כן ננסה טיפה להעמיק ולברר מה המשמעות של עבודת פרך. יש לנו כאן ספר בראשית, נכון? איפה? תביא לנו, עשה טובה. רש"י מגדיר מה זה עבודת פרך. הכתוב אומר שמשה רבנו מגיע אל בני ישראל. לא, עם רש"י, אני צריך עם רש"י, בראשית עם רש"י. מה? לא יאומן. אז הכתוב אומר שמשה רבנו מגיע אל בני ישראל ומספר להם בשורות ממש טובות שהקדוש ברוך הוא הולך לפקוד אותם ולהושיע אותם, ואז כתוב ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. רש"י אומר קוצר רוח, כל מי שהוא מצר רוחו ונשמתו קצרה ואינו יכול להאריך בנשימתו. ככה, בתשם, הוא לא יכול להאריך בנשימתו. אבל זה מצב גופני, כלומר, אם אני רואה מישהו שהוא, אין לו אורך נשימה, אין לו, הוא לא לוקח את הנשימה פנימה ומשתהה, אלא הוא נושם כזה מהר מהר, אני יודע שהוא בקוצר רוח, אני יודע שהוא בסוג של פרך. אבל בהרבה מאוד מקרים, המצב הגופני מעיד על מצב נפשי. אם בן אדם יושב ככה, אז תבין שהוא מתוח. אם הוא היה רגוע, הוא היה משהו ככה, נכון? אם בן אדם הוא השם ככה בצורה נוחה. אתה מבין שהוא נמצא ככה בתחושה טובה. יש לפעמים מצבים מצחיקים שבהם האדם הוא נמצא במצב גופני מסוים, אבל הוא מדבר משהו אחר. בסדר? מבינים? משהו כזה. אני רגוע. אני כולי רגוע, מה הבעיה? כן? מה מנצח? לפי מה ללכת? מה? שפת הגוף, היא הרבה יותר חזקה, היא תת מודע. או אדם כזה שהוא כזה ככה, או כזה שמשדר לחץ. כמובן שפת הגוף היא הרבה יותר משמעותית, כן? לפעמים זה, למי שמלמד שיעור, זה הכי, זה...
כן, אני איתך, אני בא זה מעניין, חומר לך לפייך, אני נגר אני,
כולו. אז שפת הגוף היא הרבה יותר חזקה. אז מה המשמעות של שפת הגוף של מי שנמצא בקוצר רוח? אומר כאן הנציב, קוצר רוח, נשימה קצרה, וקשה לסבול דבר ארוך הנדרש להסבר ולהקשיב באורך רוח. איך אני יודע אם אני בקוצר רוח? אם אין לי כוח להקשיב, אם אני בעבודת פרח. זאת עבודה שאין לי כוח, דבר, אחי, לגמור וללכת. בלי הסברים, בלי זה, דבר, קדימה, טיק טיק. זה אינדיקציה ראשונה לעבודת פרח, עבודה שגוררת בעקבותיה קוצר רוח, זה משהו שאין לי כוח לשמוע דברים ארוכים. דבר איתי בקצרה, דבר איתי במזקים, מה שקוראים בצבא GH, לגמור וללכת. אני רק רוצה לגמור וללכת כאן. אז אנחנו תכף נדבר עוד היום, האם אפשר לעשות היפוך. היפוך. האם אפשר... בינתיים אנחנו נסים לסמן את העבודות. איזה עבודה היא עבודה שהיא... היא טובה לי, אני שמח בה, ואיזה עבודה שהיא רעה לי, או שהיא עבודת פרך גורם אותי לקוצר רוח, ואז מטבע הדברים, האדם ירצה לבחור, להיות עסוק כל חייו, בעבודות שהם לא. אנחנו עוד בהמשך ננסה לראות האם אנחנו גם מסוגלים לחולל היפוך מסוים, וגם עבודות שנחשבות עבודות של קוצר רוח, להפוך אותם לעבודות קלות יותר, או קלות מאוד, או קלות בכלל. אבל כרגע אנחנו רק מסמנים. ברגע שאני נמצא במצב של קוצר רוח, חוסר סבלנות לשמוע דברים ארוכים, אין לי כוח להסברים, אין לי כוח... זה קוצר רוח. זה כנראה עבודת פרך. טוב. אז זה התחלנו דווקא מהבן אדם, אדם קצר רוח. ובואו נחזור חזרה טיפה להגדרתה של העבודה עצמה. אז יש לנו כמה כלים שחכמים נתנו לנו, חזל עזרו לנו. הכלי הראשון זה הפירוש של המילה עצמה. כן? מה זה פרך? זה נוטריקון, זה דרשה שדרשו חכמים. אבל יש גם משמעות למילה עצמה. מה המשמעות של המילה פרך?
נפרק.
עבודה מפרקת, אתה אומר. עבודה משברת, משברת עצם. יש כאלה אומרים פרך, פרך, מלשון, אתם יודעים שיש שפות שמיות שבהם הפט והבט מתחלפות. נכון? ערבית. בוליס. נקרא לבוליס, נקרא למשטר, כן? אז עבודת ברך, עבודה שגורמת לאדם לכרוע על ברכיו, מפילה אותו וכו'. אבל כאן הכתב הקבלה נותן כאן פירוש מדהים לעבודת פרך. אומר הכתב הקבלה בפרך, שם פרך הונח לרשע פרשת במורו ורבו, אני לא יודע איך, מה המשמעות הזה, הרב שמעון משהו, על עשיית הפסק והשבטה לדבר אחד כדי להתחיל דבר שני. ותעמו כאן להפסיקו מאותה מלאכה שהוא עוסק מה, כדי להתחיל מלאכה אחרת שהוא מהעבודות הקשות, שאין אדם יכול לסבול, שיהיה מופסק תמיד ממלאכה שעוסק בה ולא ישלימה עדיין, כדי לעסוק שוב במלאכה אחרת. והוא לעבד יותר עינוי נפש ממה שיעבוד עבודה כבדה. כי עבודה כבדה מחליש רק את הגוף. והפסקה ממלאכה למלאכה מחליש גם את הנפש. וזהו עניין אומרו את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, והיינו ששתיים רעות עשו עמהם. כי זה שמררו את חייהם לעבודה קשה בחומר ובלבנים, היה מצורף לו שאר עבודתם, עוד סוג של עינוי. כי אף על פי שלא היו כבדות הנה, היו בפרך. והיינו שתי רעות. עבודה קשה, ועבודת פרך ששייך גם בעבודות קלות. אתם מבינים? עבודה, יש עבודה קשה, שזה מה שאתה אמרת מקודם. שזה לתת לאנשים לעשות מסעות כבדים ואת כל דברים כאלה. זה, אבל יש גם עבודת פרך. עבודת פרך זאת עבודה שבה האדם לא מגיע לתכלית. לא מגיע לתכלית. האדם נברא בצלם אלוקים כל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו חשק גדול מאוד להגיע לתכלית. להצליח להביא משהו לגמר. הנה, התחלתי, ובסוף הגעתי לגמר, אה, יש לי סיפוק, יש לי שמחה. וכשנותנים לאדם להתחיל, הוא נחשב, עצור, תעבור למשהו אחר. תעבור, תחזור חזרה לכאן. קוטעים אותך כל פעם באמצע. הדבר הזה הוא עינוי נפש, וסבל גדול מאוד. ופרך, מפני שהנפש לא מגיעה אף פעם לסיפוק. היא כל הזמן נמצאת בתוך התהליך הזה, ואף פעם לא מגיעה לסוף, וכל פעם מוחלפת מעניין לעניין. יש מזה גם איזשהו, קצת אולי מזכיר הפירוש הזה, את מה שאחרי כן העתיקו היוונים כמובן, כל המיתולוגיה שלהם, יש סיפור ידוע על סיזיפוס, כן, הוא שמגלגל את הסלע, ואף פעם לא מגיע, ותמיד הוא, תמיד הסלע מתגלגל לאחור, ומזה בא הביטוי, עבודה סיזיפית, עבודה שהיא חוזרת על עצמה, ואף פעם לא מגיעה לאיזשהו יעד, אבל כאן הפרך זה אפילו יותר גרוע מעבודה סיזיפית, כי עבודה סיזיפית היא כל הזמן באותו דבר, וכאן מחליפים אותך מדבר לדבר, מדבר לדבר, לדבר לדבר, ואתה נמצא בסוג של פרך, והפרך הזה מוליד קוצר רוח. קוצר רוח. אני לא מרוכז בשום דבר, אני לא מצליח להגיע לגמר בשום דבר, לתכלית בשום דבר, מסיטים אותי כל פעם מדבר לדבר, הדבר הזה יכול לשגע. הוא יכול לשגע אנשים. תן לי רגע לגמור, תן לי שאין לסיים, תן לי להתחיל משהו אחד ולסיים אותו. ולכן עבודת פרך, במובן הזה של הכתב והקבלה, שייכת גם שייכת בימינו אל. כן? אם אנחנו, עכשיו יש מצב שאנחנו מעבידים את עצמנו בפרך גם. אם אדם הוא עסוק במיליון ואחד דברים, אבל הוא לא מסיים, לא מביא משהו אחד לכלל גמר, האדם מעביד את עצמו בפרך. אבל אם אדם יודע לקחת דבר דבר, ולהתחיל ולסיים, ולהגיע לכלל גמר, ולחוות את הסיפוק, אז מצוין. בואו נסיים פה את המקור, עבודה קשה בעבודת פרך, ובזה אין צורך למה שנתחקו בפירוש זה הפסוק, ומזה העניין של פרך, המורה על הפסקות דבר בשביל דבר אחר, נבנה שם פרוכת, תראו איזה פירוש יפה, להוראת הווילון המפסיק רשות אחד, כדי שיתחיל רשות אחר, כמו שהבוארנו מזה לפנינו. המילה פרוכת, שהיא תפקידה תמיד להבדיל בין קודש לבין קודש הקודשים, היא נגזרת של המילה פרך, הפסק. הפסק. יפה מאוד. אז זה בעצם פירוש אחד, כן.
מה זה כתב הקבלה?
מי זה, אתה שואל? הכתב הקבלה, אחד הפרשנים על התורה, שהם בדרך הפנימיות על פי רוב.
הוא שואל לשמוע.
אני לא זוכר את השם שלו, של הכתב הקבלה. לא זוכר. אבל הוא פרשן חשוב.
זה רבי יצחק הרמה?
לא, זה עקדת יצחק. אז זה פירוש אחד. עבודת פרך, עבודת הפסק. עבודה מפסקת. קוטעים אותך באמצע. פירוש נוסף, זה אתם ודאי יותר מכירים, הוא במדרש רבה איתה בפרך, שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים. ונראה שפרשו בפרך מלשון ארמי, שעניינו היפוך, היפוך הסדר. בתרגום מדבר את ההפוכות, גברה דמלל מפריכתה שמעתי. וכאן זה באמת מתחבר למה שמקודם אמר, תפירך, שאני פורח למשהו, את מה פורחים? בדרך כלל, על מה מונח הולך המושג פירך? הפריח,
זה שרב.
לא, לא, זה הפריח בחטא. מה? על מה?
טענה.
איזה טענה? איזה סוג טענה?
משיח.
לא, בדרך כלל זה הולך על קל וחומר. יש לי קל וחומר, אז אני רואה, פתאום, הקל וחומר שלך הוא קל וחומר פירך, אני יכול לפרוח לך את הקל וחומר, למה? כי מה שאתה הגדרת קל וחמור, אני אהפוך ואני אראה לך שהחמור הוא קל והקל הוא חמור. זה פירך, איך פורחים קל וחומר? נכון? אני אומר, רגע, רגע, מה שאתה אמרת שהוא קל, הוא בכלל לא קל, כי יש בו צדדים חמורים. ומה שאמרת שהוא חמור, הוא לא חמור, כי יש בו צדדים קלים. אז זה להפוך את זה. אז פירך, פרך, זה לשון היפוך. כן? אז עוד פעם הגענו למצב שזה לא דווקא דבר קשה, אלא זה דבר שהוא לא מתאים לי. מטילים עליי משהו שהוא הפוך לטבע שלי. אדם שהוא בתנועה, אדם שהוא דינמי, מטילים לו על מין המלאכה שהיא מזקיקה אותו כל הזמן לשבת בתוך איזשהו קיבוץ, איזה משרד. אדם שהוא דווקא מאוד ביתי, מאוד זה, מוצאים אותו החוצה. עכשיו, יש איזו תיאוריה ניהולית מאוד מעניינת, שאומרת שרוב המנהלים, רוב האנשים, רוב העובדים, זו תיאוריה קצת מצחיקה, אבל צריך להסתכל לקחת מנה משהו. שרוב האנשים נמצאים במשרה שהם לא טובים בה. למה? היה בן אדם פועל, היה פועל מצטיין, קידמו אותו להיות מנהל פס ייצור. היה מנהל פס ייצור, קידמו אותו להיות מנהל מחלקה. היה מנהל מחלקה טוב, קידמו אותו להיות מנהל אגף. היה מנהל אגף טוב, קידמו אותו להיות סמנכ"ל מפעל. היה סמנכ"ל טוב, קידמו אותו להיות מנכ"ל, ושם הוא כבר לא טוב. אז שם הוא נשאר, יותר לא מקדמים אותו. אז נמצא שכל אדם, הוא נמצא משרה אחת יותר מה שהוא צריך להיות. המשרה הטובה האחרונה זה משרה שממנה הוא יצא. עכשיו הוא ואז הוא נמצא בפרך, בעבודת פרך, בעבודה שלא מתאימה לו. צריך...
יש דוגמה לזה.
כן, מה הדוגמה?
לא, המחלבות של קסטינה, אם שכים להיגל לאור, להיגל... השר המצל שהיה, נו.
כן.
הורביץ'. ברגע שאומר את זה לבנים שלו, הכל נשאל, הכל להתמוטט.
כן, נכון. נכון. אז לכן... גם חוסר התאמה, שאדם נמצא במקום שהוא לא מתאים, גם זה עבודת פרך. אנחנו נחבר, כיוון שבשבוע שעבר הייתי במילואים ולא היה שיעור נפש הפרשה, אז נחבר את זה קצת לפרשת ואיכי כדי לצאת ידי חובה. כתוב על יעקב אבינו שהוא ברך את בניו, נכון? בפרשת ואיכי ברך את בניו. כל אלה שבטי ישראל, איש אשר, נכון? ואיש אשר כברכתו ברך אותם. עכשיו, אנחנו יודעים שלפחות שלושה הראשונים הוא לא ברך, אלא הוא נזף, הוכיח אותם. אז רשי מרגיש בקושי שם ואומר, לא, אחרי שהוא נזף בחלק וברך חלק, הוא עשה מי שברך כללי לכולם. אבל יש מפרשים שגם ראובן, שמעון ולוי קיבלו ברכה. זאת ברכה מאוד גדולה, כשמישהו גדול כמו יעקב אבינו אומר לך, איפה המקום שלך? איפה המקום שלך? לראובן להיות מנהיג זה עבודת פרך. כי מנהיג שהוא לא מנהיג, שלא מתאים להיות מנהיג ונמצא בעמדת הנהגה, זה בשבילו סבל, זה בשביל אלה שהוא מנהיג אותם סבל. כל מי שלפעמים נופלים בצבא לאיזה מפקד, מפקד טבעי, ככה, אתה רואה שזה... יש לפעמים אדם שהוא לא מפקד טבעי, הוא לא זה. יש כאלה שיודעים לתקן את עצמם, ויש כאלה שזה פשוט נזק, הם לא... מורה שנכנס לכיתה והוא לא יודע ללמד, התלמידים עושים ממנו צחוק. אבל מי שיודע ללמד, אז הוא שמח, הם שמחים, זה... מתברכים זה מזה. לכן, יעקב אבינו אומר להם, זו ברכה גדולה מאוד. זו ברכה גדולה מאוד שאומרים לך איפה המקום שלך. ואז יש לנו גם את ההיפוך לפרך. מה ההיפוך לפרך? זה ממש אותם אותיות. ההיפוך לפרך זה ברך. זה ברכה. בסדר? איך אני יודע? יש להיות בעבודת פרך ויש להיות בעבודת ברך. יש עבודה שהיא עבודת פרך בשבילי, ויש עבודה שהיא עבודת פרך בשבילי. איך אני יודע מה ההבדל בין העבודות? אז עבודת פרך אנחנו כבר יודעים, זאת עבודה שיש לי, אני בקוצר רוח, אין לי סבלנות לשמוע דברים ארוכים ביחס אליה, אני רק מת לגמור וללכת. עבודת ברך, עבודה מבורכת, זה כמו בארמית. איך מתרגמים, איך אומרים בארמית מעיין? מה? או סליחה, נביעה. איך אומרים בארמית נביעה? אתם יודעים? איך? בערבית, בארמית. מעיינה, ככה גם אומרת, הנפש החיים מביא את זה. מעיינה דמיקייפה מבריך. מבריך זה נובע. מבריך, הוא מבריך את עצמו. נגיד בירקת רם, בירקת רם בצפון, כידוע לכולם, זה לא הגע, זה לא מגש, זה מלמטה, זה נביעות מלמטה, הכל נובע, הכל מתברך כל הזמן, מבריך את עצמו. מה? כן, בריכה, אבל לא במובן של מה ש... עם החלור. שזה, כן, לא, אלא... בסדר, מעיין עד מכיף ומבריך. איך אני יודע אם אני בעבודת ברך, אם אני, יש לי נביאה, אם אני מחדש, אם אני יוצר, אם אני... טוב לי, אני עושה כל מיני חידושים. אני ודאי וודאי לא במעמד של קוצר רוח. אני ודאי וודאי לא במעמד של רק רוצה לגמור וללכת, רק די חובתי בסנה. שני הדברים האלו. בדרך כלל, פרך זה כשאדם כמובן נמצא גם במקום שלא מתאים לו. או, כמו שהזכרנו, שחותכים אותך באמצע, לא מאפשרים לעשות משהו שבא לי בכלל גמר. אני פותח כאן סוגריים. עוד דבר שמאוד מאוד מעייף, מאוד מעייף, עבודת פרך, עבודה מעייפת, זה דברים שאנחנו גוזרים על עצמנו, זה מה שאנחנו היום חיים בתוך עולם, שבו קשה מאוד להיות מרוכז באדם אחד, כי בכל רגע נתון אתה יכול להיות מופרע. כן, בן אדם מדבר איתך בשיחה אחת, ומעבר השני, מתקתקת לך שיחה ממתינה, בפלאפון, בכיס, הפלאפון שלך רוטט, אתה גם מול המחשב, אז קופץ לך ג'אמפ כזה שקיבלת מייל, ואתה זה, ועוד מישהו עובר ומסמר לך, אתה בבת אחת צריך להיות מרוכז בחמישה אנשים, וזה מעייף. תחשבו איזה עולם נעים ומתוק וחביב זה, שכשאני מרוכז עם בן אדם אחד, אני איתו לגמרי. אני לא אעסוק בבן אדם שבא אחריו בתור. איזה נעימות, איזה נחת. אולי היינו מספיקים קצת פחות בכל יום, אבל היינו מספיקים הרבה יותר. כי מה שהיינו עושים, היינו עושים. והיינו מגיעים לכלל איזשהו סיום של דבר. היינו מצליחים גם לגעת בבן אדם, ולא הכל היה כזה בצורה מאוד מאוד שטחית. אז לכן, זה מה שכאן ההבדל בין עבודת פרך לעבודת ברך, ברך, עבודה מבורכת. האם אני בקוצר רוח מסוגל לחדש ולהתפתח, או שאני רק רוצה לגמור וללכת בסוג של קוצר רוח. יפה. עכשיו, אז בזה באמת לא ידעין שבינף שכל אחד ידע בעצמו באיזה מקומות הוא בקוצר רוח, באיזה מקומות הוא באורך רוח. גם זה יכול להיות עם הילדים, זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות בכל מיני סיטואציות, גם במקומות העבודה, גם אפילו בלימוד תורה. יש לימוד תורה שהוא הולך קשה, ויש לימוד שאני ככה יותר מתברך בו, יש חלקים שבהם אני יותר מחדש, יותר זורם, יש חלקים שאני פחות מצליח בהם. אז באמת האדם צריך להשקיע, להבין שהחלקים שבהם הוא מתברך, זה כנראה העוד שלו בתורה. אבל, אני רוצה שנלמד היום ביחד איזשהו כלי מסוים, מאוד, מאוד משמעותי, שיכול להפוך הרבה פעמים עבודת פרך לעבודה קלה מאוד. כי החיים זה לא רק כפי בקשתך. אם החיים היו כפי בקשתנו, אז באמת היינו מבקשים שהכל יהיה תמיד נעים ונחמד. אבל לפעמים גם צריך לעשות דברים שהם דברים קשים, שאנחנו לא מזדהים איתם. לפעמים צריך לשטוף כלים. אני לא אוהב לשטוף כלים. צריך לשטוף, מה לעשות? צריך, חובה. אבל אני יכול כל הזמן לרטון וזה, אני יכול להכניס שם איזה משהו שיהפוך את זה מעבודת פרך לעבודה אחרת. מה להכניס? מדיח. עירה נידחת, עירה מה זה? מוזיקה, אתה צודק. לא מוזיקה אלא, או אם כבר נגינה, אבל משהו שקשור מאוד, להכניס בתוך העבודה הזאת רוח. אם קודם הזכרנו שקוצר רוח מוליד עבודת פרך, אז אורך רוח או נשיבתה של רוח בתוך העבודה יכול להפוך עבודת פרך לעבודה נעימה. ותכף אני אתן לכם פה לדבר הזה כמה דוגמאות. מי שמסמן את הכיוון הזה, זה פה בליקוטי מוהר"ן, אומר רבי נחמן ככה, דע, שעל ידי שהעולם הם מקטני המנה, על כן הם צריכים לתענית, דהיינו עבודות קשות. הסיבה שאנחנו חווים עבודה קשה, זה איזה מין מעמד נפש של קטנות אמונה. כי בוודאי ידוע שאפשר לעבוד השם יתברך בכל דבר. כי אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. והקטני האמנה הם בחינת מקוצר רוח. שהוא כמו ממוצע, דהיינו שאין להם אמונה שלמה. שהיא בבחינת מעריך רוחו. אנחנו נמצאים במצב של קטנות אמונה. של הבנה שהסיטואציה הזאת היא לא חלק מעבודת השם יתברך. היא סתם, היא תקלה. אני עכשיו... ואז אני אהיה אוף, ואז אני אהיה אורום, ואז אני אהיה קשה, ואז אני אהיה מעצבן, ואז רק אני מחכה שהיום הזה ייגמר. אבל אפשר לעבוד השם יתברך בכל דבר. ואם הקדוש ברוך הוא זימן לי איזה עבודה, אפילו שלא רציתי אותה, משהו מסתתר כאן. ורק צריך להשיב בו את הרוח הנכונה. וכשמשיבים בו את הרוח הנכונה, פתאום רואים שהוא מתהפך מקשה לקל. אני לא אומר שהוא מתהפך מקשה למקסים ולחיבוקים ולנשיקות, אבל הוא נהיה הרבה הרבה יותר קל. כן? כי מחמת שאנשים מבחינת קוצר רוח, כי הם קטני המנה, על ידי זה צריכים לעבודות קשות ולתעניתים, כאן נזכר להם. אני רוצה לספר כאן סיפור, דוגמה לדבר הזה. ראיתי את הפסקה הזאת לפני כמה שנים, ובדיוק היא הייתה סביב סיטואציה, ואני אשמח לשתף אתכם במעשה הזה. זכינו, ברוך השם, לגור בגוש קטיף, בנצרים, ואחרי הגירוש עברנו הרבה מאוד דירות. חלק מה... הכל בתוך היישוב, איפה שגרנו, התחלה קיבלנו דירה קטנה, ואחרי זה דירה... כל שם היה לפי מה שהספיקו להכין, טיפה יותר גדולה, עד שסוף בסוף, אחרי שעברנו כבר איזה ארבע דירות, אז סוף סוף יכולנו לעבור לבית שהיה פחות או יותר מתאים לגודל המשפחה שהיינו. אז קיבלנו את הקרווילה הזאת, לא עוד בית על הקרווילה, אבל כוח לא נותר, כמו בסיפור עם חנה זלדה. כמה אפשר לעבור דירות? דארתי אשתי מספיק. אני לא מסוגל להרים את מהקצה האחד של הבית, הקצה השני עכשיו. לא עובר דירה, די, מספיק. עבודת פרך. בשבילי זה סיוט, לעבור דירה, לתפון את כל הדברים, לפרק את הארגזים, לשים את הכל, ספרים. עבודת פרך, זה גומר אותי. אבל אז, בדיוק כשהיינו סביב הדבר הזה, למדנו את הפסקה הזאת. באיזשהו מקום. והחלטנו לעשות, להשיב בעבודת פרך הזאת רוח. זה היה לקראת פסח. ואז כל בוקר היינו מתכנסים בבית, אשתי ואני, לפעמים גם עם זה ילד, ואומרים, היינו מחליטים מה אנחנו מנקים היום, ומה אנחנו מעבירים היום, ומה בדבר הזה אנחנו מנקים גם בנפש. היום נקים את התנור. ובנפש זה היום אנחנו עובדים על החום, ועל הקרבה, ועל זה שאנחנו נהיה חמים בעבודת השם יתברך. ממש הפכנו את זה, התנור נהיה רק סמל למשהו אחר. למשהו עם הרבה מאוד רוח, לחום, לקרבה, בכלל למאכלים בתוך הבית. אלו חמש דקות, חמש דקות בבוקר היינו מדברים על מה שאנחנו עושים, ואז דרך, מה זה? אני לא מעביר תנור, אתם יודעים מה? אני מעביר מכאן לשם, אני מעביר את כל החום של הבית, את האהבה, את החיבוקים של הילדים, את הכל אני מעביר. יום למחרת ארונות. אז מה עושים בארונות? הדברים, המסודרים, איך אנחנו זה, הבגדים, המשמעות של החוץ, מה, חמש דקות על המשמעות של הדבר הזה, על התוכן הפנימי שלו, על הרוח שמסתתרת מאחוריו, ויאללה עבודה. וככה עם המקרר, וככה עם שאר הרהיטים.
יאללה, עבודה הולכת יהיה יותר קל ויותר טוב.
בדיוק. הגענו, המעבר היה פרוס על איזה כמה ימים, אני יודע, כמו, הרגשתי כמו ארון שנושא את נוסף. כלום, לא, אפס מאמץ, היה כזה, קל כזה. כלומר שכשאתה עובד ככה, פתאום גם אתה מקבל הרבה מוציאת הדשמיה שלא ציפית אותה. לא ציפית אליה, פתאום הוא בא לעזור לך, הוא זה, פתאום זה, הכל ככה מסתדר, טק, טק, טק. פתאום נחת איזה תלמיד שבא לבקר אותי המון דברים פתאום מתגלגלים. ויש סבלנות, והכל בנחת, עם הילדים, ושום דבר לא בוער. מדבר שאני ידעתי שהוא עבודת פרך, אני יכול לעשות דוקטורט על מעברי דירות. ידעתי, זה עבודת פרך, ובימים האלה כולם עצבנים, וכולם ארגזים, ואתה לא מוצא מה שאתה צריך. זאת ניתה חוויה מדהימה. כי התחלנו להאמין בחוויה עצמה, אם אנחנו צריכים לעבור דירה עוד פעם, הפעם החמישית, יש כאן משהו. מסתתר כאן משהו בעבודת השם. אם נשיב בו את הרוח הנכונה, נוכל להפוך אותו מפרך לברך.
יש על זה גם פסוק בישעיה, בנחת ובשלוותי בשיעור.
בשובה ונחתי בשיעור, בטוח. חזק וברוך ידידי, נכון? בשובה ונחתי בשיעור. בוא נקרא את זה עוד פעם, דש על ידי שהעולם עם קטני המנה, כן, הם צריכים לתענית. די מעבודות קשות, כי בוודאי ידוע שאפשר לעבוד השם יתברך בכל דבר. כן, הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. והקטני המנה הם בבחינת מקוצר רוח, שהוא כמו ממוצע. דיינו שאין להם אמונה שלמה, שהיא בחינת מעריך רוחו מחמת שהם, בחינת קוצר רוח, מחמת שהם קטני המנה כנל. על ידי זה, זה צריכים לעבודות קשות ולתעניתים כנזכר להם. עכשיו, נחזור רגע לפרשה שלנו. נמצא שחלק גדול מהעבודה של משה רבנו, או ננסח את זה בצורה אחרת, המהר"ל שואל את זה בגבורות השם, למה משה רבנו גדל בבית פרעה? זה לא מתאים.
כדי ללמוד את כל ההנהגה הגדולה.
יפה מאוד. תכף נהיה את זה. למה משה רבנו גדל בבית פרעה? הרי הרבה יותר מתאים היה שמשה רבנו הוא יהיה יצמח מלמטה, מהעם. כמו הרבה מאוד ציפורי הנהגה, שיש איזה מנהיג מבין קבוצת עבדים, פתאום איזה מנהיג אחד, הוא מנהיג חופש וקורא לכולם, ותח, מצליחים ככה להבקיע את השני הידידיה, להבקיע את החומה של העבדות. אבל משה רבנו גדל בצורה מנותקת לחלוטין מעם ישראל, הוא גם אחרי זה משלם על זה מחיר, כי חלק גם לא מקבלים את ההנהגה שלו בגלל זה, דוגמה דתן ואווירה, כן? יהיה השם עליכם וישפור, אשר יבשתם את רחנו בעיני פרעה. אבל למה הוא גדל שם? משה רבנו גדל לא רק כדי ללמוד גינוני מלכות לעתיד לבוא, אלא משה רבנו גדל כי צריך שיהיה מישהו אחד שהוא מחוץ למעגל של פרך. מישהו אחד שיוכל לדבר על בני ישראל באורך רוח ובשמחה ובנחת, והוא רואה דברים עמוקי טווח כדי להוציא אותם מתוך המצב שנמצאים בו. כמה סבלנות היה צריך כדי להוציא את בני ישראל ממצרים, היה צריך להוציא אותם ממצב של קוצר רוח ולהביא אותם למצב של אורך רוח. וזה יכול לעשות רק מי שהוא לא חלק מהמעגל הזה, שהוא לא חלק ממעגל השעבוד בעצמו. כן? אדם אחד רגוע, נעים, שמח, יכול להשפיע הרבה מאוד רוגע ושמחה על סביבתו. יכול להפוך הרבה מאוד עבודת פרך לעבודה שמביאה ברכה. נסכם. עבודת פרך, כמה וכמה דברים. לאו דווקא עבודה קשה פיזית, אלא או עבודה שלא מתאימה לי, שאני לא, לא, זה, האינדיקציה אם זה לא מתאים לי, כי אני, אין לי כוח, אין לי סבלנות אליה, אני, לא, אין לי סבלנות לדברים ארוכים. או עבודה שכל הזמן נפסקת, כל הזמן נקטעת, מתחיל כאן, עובר לשם, בדבר הזה מאוד מאוד שייך לצורת החיים שלנו, כאן ועכשיו שאנחנו עוברים, עושים אלף אחד דברים ולא עושים שום דבר, כן? העבודה הזאת היא הייתה מה שהמצרים עשו לנו במצרים, ובזה הפכו אותנו לא יכולים לשמוע אפילו קולות של גאולה, ויש אפשרות להפוך עבודה כזאת לעבודה מבורכת על ידי מה שמשיבים ברוח. מחפשים מה אני יכול ללמוד, איזה עבודת השם יש לי בתוך הסיטואציה הזאת, ואז פתאום המשקל הכבד הזה נהפך למשהו הרבה יותר קל, שקל לעשות אותו, וגם ללמוד ממנו ולהתפתח ממנו וגם לצמוח. חזק וברוך. יום טוב.